שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1147, וננסה להבין קצת יותר לעומק את הצורך שטבוע באדם לקבל תמיכה מהסובבים אותו, מהקרובים אותו. אנחנו מרגישים את הצורך הזה, ננסה להבין אותו. בדרך להיים חדשים, תהיו איתנו, טל בואי תפתחי את הדיון, בבקשה.
אני חושבת שאנחנו נמצאים היום במציאות שלנו במצב כזה מאוד לא פשוט, כי אנחנו חווים המון המון לחץ. הרבה מהמערכות התמיכה שהיו לנו בעבר פשוט הולכות ונעלמות. אפילו היום אנחנו יודעים שגנים, ששם אנחנו אומרים לסמוך ולשים את הילדים שלנו, כבר קשה לנו לסמוך. כל מיני מערכות כאלה שהיו אמורות למלא את הקהילה, את החברה שהייתה לאדם בעבר, הם נחלשות, ואדם מוצא את עצמו, בעיקר אמהות, בעיקר נשים, מוצאות את עצמן בלחץ מאוד מאוד גדול. ולכן אנחנו רוצים קצת לדבר היום על הצורך הטבעי שיש בנו בתמיכה. דווקא בעידן שהוא מאוד אינדיבידואלי וכל אחד רוצה ומנסה להצליח לבד, אני חושבת שאנחנו מגלים יותר ויותר חסרה לנו תמיכה. בעיקר מהקרובים אלינו, שכל אחד עסוק במטרות משלו, ואנחנו פחות מרגישים אחד את השני. אז אנחנו רוצים לדבר היום על הצורך הזה שיש לנו, ואיך אפשר באמת למלא אותו בצורה הכי טובה. אז קודם כל נשאל, מה יש בכל אדם שהוא זקוק ובעצם תלוי בתמיכה מהסובבים אותו? למה קשה לנו כל כך לבד?
מלכתחילה אנחנו רואים את זה גם כן בעולם הדומם, צומח וחי. בכל מיני רמות שונות, אבל בכל זאת אנחנו רואים שאדם, מכל שכן אדם, כל בריאה ובריאה היא לא יכולה להתקיים בפני עצמה, אלא שהיא נמצאת בחליפת החומרים, כוחות, עם הסביבה. וחוץ מהסביבה, נגיד, כמו שאבן, שהוא מרגיש את הסביבה וסביבה מרגישה אותו, ויש ביניהם אפילו שם הרבה מאוד, ואפילו שאנחנו לא יודעים איזה, אבל יש ביניהם הרבה מאוד כוחות ומערכות של התקללות, אותו אבן אפילו עם הסביבה, מכל שכן בצומח זה בכלל עולם בפני עצמו, עד כמה שמרגישים את הסביבה וסביבה אותם, והם בונים זה את זה וקובעים זה את זה. עכשיו, לדומם וצומח מתחבר עולם החי, ש... הוא ניזון מהדומם ומהצומח, והם גם כן ניזונים ממנו, ועוזרים זה לזה, שאפילו בלהתרבות, בלחיות, כולם משתמשים בכולם, אלו באלו ואלו באלו, דומם, צומח וחי, יש ביניהם קשר ממש עדוק, ובא בן אדם, שהוא גם כן שייך מצד אחד לעולם החי, וגם חייב בעצם להיות בקשר חי, נכון, הדדים, דומם, צומח וחי, אבל הוא בגלל האגו שלו, שרוצה לשלוט, שרוצה ממש לקופף את כל הטבע, כביכול לטובת עצמו, אבל זה לא יוצא לטובת עצמו, כי האגו שלו, הוא לא רואה מה בדיוק לטובה ומה לא. אבל כך ידו בכל ויד כל בו. ויוצא שהאדם הוא בעצם יוצא מכל התמונת האיזון המאוזנת הזאת, והוא מקלקל את כל התמונה הזאת, מוציא אותה מהאיזון, שכל הדומם וצומח חי, הם חיים באיזושהי הרמוניה, אמנם שיש בהם תנאי התפתחות ותהליך ההתפתחות, ומה שם המון המון המון, נתונים שצריכים להשתנות ולהתקלל כל פעם זה אלו בזה ואלו, אבל זה כבר מלמעלה, זה כבר מהטבע. אבל כשבא אדם והוא נכנס עם ידיים האגואיסטיות שלו בכל הטבע ומתחיל לקופף את הטבע, למרות שבטבע יש חוקים משלו, אז בא אדם ומקופף את הטבע לפי הרצון שבא לו, אז זה ממש יוצא שאדם מואשם בכל התהליכים שאנחנו רואים, ובמיוחד בזמן האחרון, שהם תהליכים שהורסים את הטבע בסופו של דבר. ואנחנו חיים כבר, אפשר להגיד, בעידן הכרת הרע, שאנחנו מכירים שהטבע שלנו רע, שאנחנו מכירים שאנחנו הורסים את העולם שלנו, ושאין לנו עתיד בעולם שאנחנו בעצמנו ממש בבועדנו מכינים את לילדים שלנו, לנכדים שלנו, וגם זה לא אכפת לנו. עד כדי כך האגו שלנו הוא אינדיבידואליסטי, שלא אכפת לי מה יקרה עם הדור הבא. עם שתי דורות בכלל אני לא חושב על זה. הם בשבילי כאילו לא קיימים. אני חי בעולם הזה עכשיו, רק מה שיש לי עכשיו, שיכתבו לי בעיתון מה שהם רוצים, שידברו על מה שיהיה בעוד 50 שנה על פני כדור הארץ, או כולם נמות מחום, או כאילו כולם נמות מקור, או יבוא הצונמי, או איזה קרינה, או משהו. לא אכפת לי כלום. זה משום מה, קשה מאוד להבין, אבל זה מדובר לא מאיזה נביאים, בוא נגיד, נביאר שקר או מי יודע איזה. זה מדובר על ידי מדע, כן? מתוך מדע, אנשים שהם כמוני, כמוכם, והם אומרים לנו מתוך ממש
ממצאים.
כן, מה שהם מוצאים מהטבע, מנתונים ברורים, ואנחנו בכל זאת לא רוצים לשמוע. וכולם, אם אני מבין שיש שכבות כאלה בתוך האנושות, 20-30% שלהם בכלל לא חשוב, אוקיי? נוכל ונשתק עם אחר נמות. אבל יש שם כל מיני שכבות אמצעיות, יותר עליונות, אנשים שחושבים, אנשים שדואגים. לא. זה הפלא. אמהות שיש להם ילדים, שיהיו עוד מעט נכדים, לא חושבות על מה שיגיע לילדים שלהם. למה לא יוצאות לרחובות? לעשות הפגנות כנגד הממשלות האלה שלא חושבות על העתיד.
יוצאות אימהות. אבל זה נכון שיש איזו תחושה של חוסר אונים. ובעצם עם כל זה שהאדם היום חותך את עצמו, כאילו הוא חושב שהוא יכול לעשות הכל לבד ומנסה להצליח לבד, בכל זאת הוא מוצא את עצמו בתחושת החוסר אונים, ומתוך כמו שקראת לזה, הכרת הרע, ההכרה שלא טוב לנו, שחסרה לנו תמיכה, אנחנו מרגישים שצריך להיות איזשהו שינוי, שאנחנו זקוקים אחד לשני, שאנחנו לא נוכל לשנות שום דבר אם לא נהיה ביחד. אבל אני רוצה לשאול רגע אפילו על המעגלים הקרובים, כי אפילו במעגל הכי קרוב, הרבה פעמים האדם מרגיש שהוא חווה את כל הלחץ הזה לבד, ושאין
לבד,
סביבו
ודאי.
אף אחד.
אין, היום אנחנו אדישים מאוד אפילו בתוך המשפחה, לעומת מה שהיה קודם. אנחנו חושבים קודם, זה היו משפחות כאלה, אנשים היו יותר גסים, אנחנו היום יותר רגישים, כן, יותר עדינים כאילו, לא. לא. קודם דאגו יותר לילדים, לנכדים, חשבו מה יהיה בעוד 100, מה יהיה בעוד 200 שנה. היום אנחנו לא חושבים כלום. מה שיהיה בעוד שנה לא משפיע אליי. אני מזהה את זה בעצמי. יכולים להגיד, אבל אתה יודע מה יהיה בעוד שנה? לא משפיע. אני לא נכנס לאיזה רעידות, לאיזה חרדה, למשהו, כלום.
אולי כן.
יהיה, מה שיהיה. אני חי, פשוט קיים.
אז מה בעצם גורם לחוסר הרגישות הזאת, אחד לשני, בתוך משפחה, בתוך יחסים קרובים?
אנחנו צריכים להגיע להכרת הרע בטבע שלנו, האגואיסטית, שבכלל לא מתפעל מכלום. שאני חי עכשיו, בסדר. מה יהיה מחר, לא יודע. עד כדי כך. לא יודע ולא יכול לחשוב, אין לי כוח לחשוב על מחר. כי האגו האמיתי הוא דבוק לאותו רגע מה שהוא מרגיש, מה שהוא חי. ובעוד רגע לא אכפת לו. זה בשבילו כאילו לא קיים. קשה, קשה להאמין שזה כך, שעד כדי כך אנחנו סתומים, כן, טיפשים. אבל זה מה שיש, מעניין. אני לא הרגשתי את זה לפני 30, 40, 50 שנה, לא. אני זוכר, לפני אני לא יודע, לפני 50-60 שנה הייתי בחור נגיד. אני לא הרגשתי כך. אנשים דאגו לעתיד העולם, מה יהיה בעוד ואיך ומה. בכלל זה היו שנות הפריחה אחרי מלחמת העולם השנייה. באמריקה, באירופה, ביפן, היו כולם ככה פורח וחשבו על העתיד. אדם על הירח, ש50 שנה אנחנו עכשיו חגגנו, וכן הלאה. היום זה...
אוקיי, ומתוך הנקודה הזאת שאנחנו מבינים שהגענו לאיזשהו מצב סתום, קראת לו, שקשה לנו לצאת מעצמנו ולנסות לשפר, איך אנחנו יכולים לצייר תמונה קצת יותר נכונה? מה היא התמונה?
לא יכולים, כי אנחנו לא מתפעלים מכלום. הכל תלוי באדם. אדם צריך להגיד, די, מעכשיו והלאה אני חייב לתקן את העולם, לתקן את עצמי, לתקן משהו, לעשות משהו, כדי שמחר אני לא ימות בקור, לא ימות בחום, ולא מצונמי, ולא מוריקנים, ולא יודע ממה. Mm-hmm. אני חייב לעשות משהו. אנחנו לא זזים.
בתחום של אמהות וילדים, אני יכולה להגיד לך שיש יש תזוזה. לפני כמה ימים ראיתי בפייסבוק שאמהות עשו איזה מין קמפיין כזה, שכל אחת שמה צבע אדום בתור תמונת הפרופיל שלה, כדי לאותת שאנחנו לא מוכנות להמשיך יותר עם המצב שקורה היום בחברה, בגנים, עם ההתעללויות שיש בילדים קטנים. אז יש איזושהי תחושה של צבע אדום. אנחנו לא מוכנות להמשיך ככה. זאת אומרת, כן, יש, אני רואה שזה מאוד נוגע לאנשים, שזה נוגע לילדים שלהם, כבר לא מוכנים לשתוק, ויוצאים לרחובות ועושים הפגנות. זאת אומרת, כן, יש כאן רצון לשינוי. השאלה היא, איזה מתמונה אתה רואה שצריכה להתייצב לנו של קשר נכון בין אנשים, כדי שתיווצר התמיכה שהיינו רוצים שתהיה?
אני אגיד לך, לצאת לרחוב, לעשות הפגנות, צעקות, אפילו לשבור חלונות ראווה, מעניין אם נשים יעשו את זה פעם. עבור הילדים, אולי, כן? זה לא יעזור שום דבר. לא יעזור. כי אנחנו דורשים מאחרים שהם יטפלו. עד שאנחנו לא נטפל, ובעצמנו ובילדים שלנו, לא יקרה שום שינוי. למי אנחנו פונים? מה, לממשלה? ממשלה צריכה לספק את זה. ממשלה לא תעמיד ליד כל גננת שוטר. זה לא יכול, זה לא ייתכן. אלה כולנו, אנחנו נמצאים בירידה כזאת, בהגברת האגו כזה, שאנחנו לא יכולים לסמוך על אף אחד, אפילו על עצמנו בינינו. גם כן לא יכולים.
נכון.
זהו. עם כל זאת שהם יצאו וצעקו, אמהות והכל זה, הכל זה, היום כן, מחר לא.
אז יכול להיות שהסיבה שאנחנו לא יכולים אפילו לסמוך על עצמנו עם ההתפרצויות שלנו, של האגו, של הכעס, זה נובע מחוסר תמיכה נכונה, מחוסר קשר נכון סביבנו.
בדיוק מחוסר קשר בינינו. אם האמהות היו מתחברות ביניהם, והיו משתדלות לשנות את הסביבה, דאגה הדדית סביב הילדים הקטנים, תינוקות, שהם כולם דואגות, שהם נמצאות כולם בקשר ביניהם, שכמה פעמים ביום הן מתקשרות וברדיו יש כל מיני תוכניות על זה, וכולם שומעות, וכולם דואגות לכל גן ולכל מקום איפה שתינוקות וזה. הדאגה הזאת עצמה היא הייתה פורצת את כל המרחקים, גדרים וכן הלאה, והייתה משנה את התמונה. אבל זה אין. הן לא מרגישות שהן צריכות להתחבר. אלא כל אחד דואגת רק לתינוק שלה, לילד שלה. וזה לא מספיק.
איזה מין תמיכה צריכה להיות סביב בן אדם, כדי שהוא יהיה רגוע, כדי שהוא יוכל באמת לתפקד בצורה?
שנמצאים כולנו בדאגה אחת, וכולנו יחד דואגים לבעיה הזאת אחת המשותפת לכולם.
האם אדם יכול להגיע למצב שהוא באמת מתייחס נכון לאנשים סביבו בלי תמיכה כזאת?
אם אני לא דואג לתינוקות שמחוצה לתינוק שלי, והם לא ידאגו כך לתינוק שלי מחוצה לתינוקות שלהם, זה לא יקרה שום דבר טוב.
למה?
כי צריכה להיות כאן כוח, כוח צריך להיות כאן כוח מיוחד, מאוחד, שהוא ישפיע על החברה. ואם האימהות לא מתאחדות, הכוח הזה לא מופיע.
מה זה הכוח הזה שמשפיע על החברה וכאילו מרגיע את הרוחות, מכניס אותנו לאיזון?
כוח הכללי שלהם, כוח החיבור שביניהם, דאגה הכללית המשותפת. זה לא סתם סכום הכוחות שמיליון מימהות עכשיו חושבות על התינוקות שלהם.
אלא?
זה לא 1+1+1 עד 1 מיליון. לא. זה חיבור ביניהם שהם צריכים להתגבר על האכפתיות, שהם צריכים להתגבר על המרחק שביניהם, הנפשי, הפנימי. כן? והם רוצים להתחבר כך שלתינוקות שלנו, שלנו, שיהיה טוב. שכל אחד ירגיש שאם לאיזשהו תינוק קורה משהו, זה כמו שלתינוק שלי. ולכן אני דואגת להיות מחוברת עם כל היתר אמהות, ודרכם לכל היתר תינוקות. ודאגה כזאת הדדית, אנחנו נבנה את הכוח שהוא ישמור עלינו. רק בצורה כזאת.
גם אנחנו יודעים הרי שהסיבה לכל הבעיות האלה זה שגננות היום לא מסוגלות לתפקד בצורה נכונה.
לא מסוגלות, הן לא אשמות. הן לא מסוגלות.
אז איזה רשת של תמיכה הן צריכות שיהיה סביבן כדי...
אנחנו על ידי הכיבור בינינו נשפיע עליהם, נשפיע עליהם בלי מילים. נשפיע אליהם שהם גם כן יקבלו כוחות יותר לדאוג לתינוקות. לפחות לא להזיק להם.
מה זה הכוח הזה שאדם צריך לקבל מבחוץ? כדי שהוא יהיה לו כוח למה? מה הוא צריך לקבל?
זה כוח של החברה הגדולה. כוח של הכלל הגדול. שאז הוא בולע כל יחיד ויחיד, כל אמא ואמא, בולע אותה, מכניס פנימה, וכך הם כולם יכולים לעשות... נשים, אם הן רוצות, יכולות לשנות את העולם. גברים לא, נשים כן.
ואם אני נמצא...
כמו שבזכות נשים צדקניות יצאו בני ישראל ממצרים. זאת אומרת, איך אנחנו התגברנו על האגו שלנו, לצאת מהפרו, מהאגו, יצר הרע שלנו, לעלות פעם ליצר הטוב, זה מה שבעצם במקצת אנחנו רוצים שיהיה כאן בעניין עם התינוקות, בזכות נשים צדקניות, שהם אמרו, לא, אנחנו כאימהות, אנחנו כנשים, אנחנו דורשים את הצדק שלנו. משפחות, חיבור בין האימהות לילדים, שהכל יהיה באמת כיחד, כאחד. וברצון כזה אין מה שיכול לעמוד.
הזכרת הרבה את המוטיב של דאגה. אמרת שבאופן טבעי אמא דואגת לתינוק שלה, לילד שלה, אבל הכוח של הדאגה הזאת, הטבעי, הוא לא מספיק. כדי שיקרה שינוי, צריך שהיא תתחיל לדאוג לתינוקות ולילדים שהם גם לא שלה. וכך גם האחרות יתחילו לדאוג כל אחד לילדים שהם לא שלה.
כי אם אני לא דואג לאחרים ולאחרות, לאמהות אחרות, אני אמא. אם אני לא דואג לאמהות אחרות ולתינוקות שלהם, אני לא מקבץ את כוח שזה ישפיע עליי ועל התינוק שלי.
איזה מין כוח זה שמקבצים פה? בדאגה שלי לתינוק שהוא לא שלי, דווקא.
כוח החיבור, כוח הייחוד. זה כוח העליון גדול מאוד. זה דווקא בזכות הכוח הזה, אני רוצה להשפיע על הגננת שלי, על עוזרת שלה, ועל התינוק שלי שנמצא בידיים שלהם. דווקא בזכות זה שאני דואגת לכל התינוקות ולכל האימהות.
אז מה הקשר?
זה הקשר. זה הקשר, שאם אני דואגת להם, אז אני בזה יוצרת כוח כללי של הרבה אימהות שדואגות להרבה תינוקות, שגם כן ישפיע על התינוק שלי.
למה הדאגה שלי לילד שלי היא לא מייצרת כוח שמשפיע לטובה?
לא, זה לא מספיק. זה
למה?
כוח, זה כוח אגואיסטי הבודד. אתה רואה, כוח אגואיסטי הבודד, הוא גם כן דוחף אותה גוננת, גננת להרביץ את הילד, משהו לעשות לו, לגרום לו נזק.
איזה
אתה
כוח...
אתה משתמש בכוח האגואיסטי הזה, אתה תומך בגננת שהיא גם כן תהיה אגואיסטית. שהיא תמשיך לעשות את זה. אין לה אפשרות להתגבר על הרע שלה. אנחנו חיים כך, בעידן כזה. אלא רק בהכרח, אני אומר לך, אני רוצה להעביר לכם את הרגשה שלי, רק בהכרח, בהכרח ממש, אם אני דואג לאימהות ולתינוקות שלהם בכללות, ושם נמצא אני עם הלב שלי, אני מדבר מצד האימא, מצד אישה, אני בזה מייצר כוח גדול אחד בסך הכל, שהוא ישפיע גם כן על הגננת של התינוק שלי, ואני בזה מבטיח לתינוק שלי שהכל יסתדר ואף אחד לא יזיק לו. רק בצורה כזאת, אם אני מגבש כוח הכללי של האימהות על דאגה לתינוקות, שהם יהיו כיחד. מיליון אימהות דואגות למיליון תינוקות, אז גם זה בטוח שכוח מספיק כדי לשמור על התינוק שלי. אם אני דואגת רק על התינוק שלי, אז אני בזה מגדילה את הכוח האגואיסטי, ואז גננת שלי נעשית מזה יותר אגואיסטית, אינדיבידואלית אישית, וחושבת על עצמה ועל נוחיות שלה, ולא על התינוק שלי, ואז היא יכולה להזיק לתינוק שלי. במה? במה שאני דאגתי רק לעצמי.
אם אני מבינה נכון, אז להבדיל ממה שנדמה לנו, אנחנו כאילו נמצאים באיזושהי מערכת של כוחות, שכל אחד מאיתנו משפיע על איך הכוחות האלה באים לידי ביטוי בחברה כולה. זאת אומרת שאם אני מוסיפה כוח, כמו שאמרת, שהוא דאגה לעצמי, אז אני משפיעה בזה על איזשהו שדה שכולנו חיים בו, ואם אני, להפך, אשפיע כוח חיובי, אז גם כן זה ישפיע. זאת אומרת, אנחנו לא חיים בתוך תחושה כזאת שאנחנו נמצאים באיזושהי מערכת של כוחות, ומה שאני עושה משפיע על מה שקורה על גננת אי שם. אז מה יהיה התמונה הנכונה? מה זה השדה הזה שאנחנו נמצאים בו שכל הזמן...
צריכים לצאת להסבר? תתחילו לצאת להסבר, אמהות. צריכות לצאת להסבר על הכוח שאנחנו נדאג לילדים שלנו, לתינוקות שלנו, רק בתנאי שאנחנו ביחד מתחברים, מתחברות, כן? ומתוך חיבור שלנו אנחנו יכולות להגן על התינוקות שלנו, אבל... רק מתוך חיבור. החיבור שלנו, מפני שהוא מעל האגו הפרטי של כל אחד ואחד, גם לא ייתן לאף גננת להתפרץ בכוח האגו שלה ולהזיק לתינוק.
אבל מה זה? זה איזה רשת כזאת שאנחנו נמצאים במחשבות, רצונות, מה עובר
שם? ודאי, רשת קשר בין כל האימהות, בדאגה הדדית.
הדוגמה הזו שעד כה עסקנו בה של אימא, שבאופן טבעי דאגתה נתונה לילד שלה, לתינוק שלה, האם היא יכולה ללמד אותנו גם משהו למעגלי קשרים אחרים בחיים שלנו? מה אפשר ללמוד מהדוגמה הזאת שהיא כל כך טבעית, יסודית, בסיסית, בדאגה של אדם לשלו? מה אפשר ללמוד בזה בכלל על קשרים ומערכות יחסים בין אנשים היום?
אפשר ללמוד רק על דבר אחד, שחיבור הוא כוח עצום שתמיד מצליח. אפילו עם העיר הנידחת, כן? אתה יודע, ינדחתי אפשר לחריף.
כלומר?
שאם יש לנו עיר של רשעים, אבל הם נמצאים בתוך העיר, ומחוברים ביניהם, אין לך כוח לשבור חומות העיר ולכבוש אותו. לא יכול, בגלל שיש קשר ביניהם. הם מסורים זה לזה.
מה הופך את החיבור לכוח כל כך עצום, כמו שהגדרת אותו, חיבור בין אנשים?
כי זה כנגד כוח אחד, שזה כוח העליון, הבורא או הטבע, כוח אחד, שאתה מדמה את עצמך לאותו כוח אחד, אתה מקבל כביכול משם הזנה, חיבור, הגברת הכוחות שלך. אחד הוא זה כוח, במיוחד שאגואיסטים מתחברים למען מטרה משותפת, שמטרה הזאת היא יותר יקרה להם מהנוחיות של כל אחד ואחד, זה כוח גדול מאוד. הוא יכול לשבור לך כל החומות. ולכן לא יעזור לך שום דבר. אני אומר לך לעתיד, יהיו לנו בעיות גדולות מאוד עם הילדים, עם החיילים, עם כל מיני כאלה שאנחנו יכולים להגן עליהם, רק בתנאי שאנחנו מתחברים. כדי ללמד אותנו שרק על ידי חיבור עם ישראל יכול להינצל. אחרת, גם בכללות אנחנו כאן חיים ממש על חשבון העתיד.
עוד דקה והייתי התוכנית תגמר, אני רוצה רגע לסכם בשאלה האחרונה. אם אנחנו רוצים לספק תמיכה אחד לשני, הדאגה שלנו, אם נתחיל להפנות אותה מהמקומות שלהם, היא מופנית באופן טבעי, שזה מה ששלי, הילדים שלי, הביזנס שלי, הזה שלי. אם אני מתחיל קצת לקחת את הדאגה שלי ולהפנות את הכיוון שלה ממה שאני דואג לו באופן טבעי, למה שאני לא אכפת לי ממנו באופן טבעי, בתזוזה הזאת אנחנו מפנים מקום לאיזשהו כוח חדש.
כוח עליון, זה נקרא חד מקבל חד. שאז כוח עליון שאנחנו מייצרים בינינו את הכוח הזה המשותף, הוא מקבל תמיכה מלמעלה, הקרנה מלמעלה, שזה מגיע מכוח כללי של הטבע, שנקרא בורא, כן? ואז אנחנו מקבלים תמיכה וכוח כזה גדול, שאנחנו מסוגלים להינצל מכל הצרות.
ממש מהכל.
מהכל. אתה מקבל כוח עליון בידיים שלך. רק על ידי זה שאתה מבטל את האגו הפרטי שלך.
שהוא מתבטא בדאגה למה ששלי בלבד.
כן.
ולאן אני עובר? לדאגה למה?
כללית. לדאגה כללית. אפילו דאגה אגואיסטית על התינוקות. תראה את כמה שזה עובד. ויש עוד אמצעים. יש עוד אפשרויות, עוד ועוד ועוד, להשתמש בכוח הכללי הזה, כדי בכלל להעלות את העם ומדינה והעולם לדרגות דרגות.
מרתק, הרב לייטמן, תודה רבה. תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. אתה רוצה להוסיף משהו, כן?
נתחיל מאימהות.
נתחיל מאימהות. בהצלחה לאימהות, חיים חדשים. אתם מוכנות, חיים חדשים. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה, כל טוב. תבואו שוב, נמשיך.